הכל חי אונליין 93fm.co.il עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
מאזינים יקרים, זה נראה כמו שנפרדנו לחודש, אבל זה רק שבוע. כאן חיים ולדר בתוכנית נוספת של עצות מהחיים עם הטכנאי שלנו שי פופובסקי, עם דוד קליגר. אז בשבוע שעבר לא הייתי כאן, לפני שבועיים היה את בר מצווה המונית, זה נראה כאילו עבר איזה חודש, אבל לא, זה רק שבוע, בעצם שבועיים. וכמה התרחש בשבועיים האלה? קודם כל יוצאתי ספר בשם צ'למר שגרם לשערוריה, ובגלל שהייתה שערוריה אז גם כמעט אי אפשר להשיג את הספר, ברוך השם. מסתבר שהציבור אוהב את הצ'למר. ובתוכנית הזאת יהיו כמה סיפורים מעניינים מלבד הסיפור שאתם מחכים, כבר לא היה לנו הרבה זמן. תהיה גם חנות צעצועים שתוזכר כאן ולא לטובה. אבל לפני הכל, ויש לנו עוד איזה, עוד משהו מעניין, מיד אחרי הסיפור יהיה. אבל לפני הכל אני רוצה לספר לכם מאיכן אני מגיע. לפני כמה ימים ביקש ממני הרב זאב שכטר לשוחח בפני נערים ובוגרים תשושי נפש, ככה קוראים לזה היום, במחנה של עזר מציון בנחלים. בהרבה חשש שהגעתי לשם, עכשיו בשמונה, פשוט אמרתי להם, אני חושב שאותי שמעתם מספיק. בחיים אני רוצה שאתם תספרו לי, יש לכם מה לספר לי. הם אכן סיפרו על ההתמודדות של מחלת הנפש, על הבידוד החברתי, על הכאב, החרדות, הפחדים. לאחר מכן דיברתי אני, חיזקתי אותם ככל שיכולתי, ומשם ישר טסתי לכאן לתוכנית כדי להגיד לכם, מאזינים יקרים, תיקחו את החיים שלכם, את המשפחה שלכם, את הילדים שלכם, את הצרות שלכם ואת השמחות שלכם, ותחבקו אותם כל כך חזק. אל תשאלו למה. פשוט תאמינו לי. זה הכל. אנחנו נתחיל עם שיר שאומר באמת הכל. צמד ילד, מודה אני. תקשיבו למילים. פשוט תחבקו את החיים שלכם.
על יום המנוחה מודה אני, על שפע וברכה למשפחה, כל כולי רק בזכותך. דע לך, דע לך, שמודה אני לך.
פרסומות, ואחר כך הסיפור.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כותבת סיפור חיי מדם ליבי, מאוד קשה לי להעלות אותו על הכתב, מפני שהוא מכיל פרטים שאני הייתי מעדיפה לשכוח, ובוודאי שלא לפרסם. אבל אני יודעת שאסור לי לשמור את המסר שלו אצלי, אלא להופכו לנחלת הכלל. מדובר במספר גדל והולך של נשים שהולכות בדרך שאני הלכתי, בלי לדעת לאן היא מובילה. אפרסם את הדבר ויהיה זה כפרתי. גדלתי בבית דתי, לא חרדי, שהפך עם השנים לחרדי בזכות העובדה שכל הבנים והבנות נשלחו למוסדות חרדיים. הייתי ילדה צדיקה ולאחר מכן בחורה צדיקה, אפילו יחסית לבתים חרדיים מקוריים. כפי שתראו בהמשך, אני כותבת רק את האמת, גם אם איננה מחמיאה לי, ובינתיים האמת הזאת כן מחמיאה לי. ניסיתי לבן תורה ממשפחה חרדית מצוינת. לשנינו היו המון שאיפות וחלומות לבית של תורה וגידול ילדים צדיקים וטהורים. כמה שהיינו תמימים, כמה שאני מתגעגעת לתמימות הזו. הילדים באו בזה אחר זה, שישה ילדים בהפרשים קטנים ביותר. היינו משפחה למופת, בעלי היה הבא למופת, אני אישה למופת. פעלתי כפי שחינכו אותי להיות אישה טובה, צייתנית, בעלי היה המלך, אני המלכה. היינו לומדים יחד הלכות ושקועים זה בזה, בחינוך ילדינו. עשר שנים חלפו כך, עשר שנים שכיום אני זוכרת בגעגוע ובלא מעט עצב. והנה זה בא. מלחץ הפרנסה התחלתי לעבוד במקום חילוני. האמת שבתחילה אני התנגעתי, אבל בעלי הלך לרב וקיבל היתר לזה. לא לפני שחקר ודרש והבין מבעלי שעבוד בסביבת נשים, שאני אישה צנועה וצדיקה, ושהסכנה הכי גדולה שיכולה לצאת ממני היא שיחזיר את כולם בתשובה. התחלתי לעבוד שם, ובאמת בחודש הראשון הייתי מוקדת בעבודה לשם פרנסה. באה עובדת, לא משוחחת עם אף אחד, חוזרת הביתה, לבעל, לילדים. ואז הכרתי את גאולה. גאולה הייתה אישה לא דתייה, למעלה מגיל 50, הייתה נשמה טובה, כמו האימא של כל העובדות. היה בחום ואהבה, הייתה מחבקת אותנו כמו את הילדות שלה. תיקון, כמו הילדות שלא היו לה. היא הייתה אישה רווקה. גאולה נכנסה לליבי, התיידדתי איתה. אל תשאלו איך, לאט לאט יוציא אותי ממה שהיא כינתה, הבועה החרדית. איך עשתה זאת? בקלות. פשוט סיפרה את סיפור חייה. ולמרות שלא היה מדובר בסיפור מזהיר או כזה שגורם לך לקנה בה, הוא סיפק המון מידע לעולם האחר. המידע הזה חלחל לתוך נפשי, התאורה והתמימה והדינה, ונדבק בדפנותיה, ואני אפילו לא חשתי בכך. אני חייבת לציין שבימי הסמינר הכרתי בנות מקולקלות. חלקם ניסו לחשוף אותי לתכנים שאינם ראויים, אך היו לי מספיק הגנות. חשתי בוגרת מהם וידעתי שעליי לשמור את עצמי, אבל כאן זה בא מכיוון אישה שיכולה להיות האימא שלי. ההגנות האלה שפשוט לא הועילו, כי איזה נזק יכול לצאת ממישהי שנראית ונשמעת וחמה כמו אימא שלך. שנתיים חלפו וכבר לא הייתי אותה אישה תמימה וטובה שעושה רצון בעלה. נחשבתי לתרבות חילונית, למוזיקה ואפילו לסרטים. הייתי משוחחת שעות ומנתחת את גאולה מה שראיתי. למעשה הפכתי למען אישה דו פרצופית. בבית הוספתי לעשות את הדברים, מצוות נשים מלומדה. אבל בפנים צמח משהו שאינו טוב. ואם יש משהו יותר גרוע, בעלי שאותו הערצתי, פתאום הפסקתי להריץ אותו. ביום אחד בא לי גילה במקרה במכשיר האמפי שלי שירים שאינם דתיים. הזדעזע נורא. זה לא היה בעולם שלנו בכלל. אני הגבתי בהגנה הטובה ביותר, ההתקפה. אמרתי לו שהוא נכנס לפרטיות שלי. למרות שמעולם לא אסרתי עליו להקשיב לאמפי שלי כפי שלא אסר עליי. במהלך המריבה הזאת הוצאתי את כל הדעות החדשות שלי. אתה סוגר אותי, אתה נועל אותי, אתה משתלט עליי, אתה מחליט בשבילי. יש לי זכויות. רק פניו העמומות של בעלי הבהירו לי שאלה דברים שמעולם לא אמרתי, ומעולם לא הרגשתי, ומעולם לא נשמעו בין כותלי הבית. פשוט נפלתי עליו. מכאן העניינים רק הלכו והסתבכו. שוחחתי עם גאולה ונתנה לי עצות איך להעמיד את בעלי במקומו. כל מיני תנאים חמורים, מילים קשות. האיש העדין והתמים הזה לא ידע את נפשו. כאילו מישהו שינה את הקוד של הכספת. לפתע לא יכול היה לדבר עם אשתו שיחת נפש. הייתי נעולה, עוינת, שונאת. את מי? את בעלי שחר נעוריי. לא יודעת מה נכנס לנשמה שלי. שנה של מתח, מריבות ויכוחים עשתה את שלה. יום אחד קמתי, לקחתי את הדברים והילדים וחזרתי לבית הוריי. כאן החל תהליך כואב וידוע. בעלי עשה הכל כדי להציל את הילדים, להחזיר אותי. אני גייסתי כל שיכולתי כדי להשחיר את פניו, להציגו כאדם בעייתי שהציק לי. אני חייבת לציין שחלק מהאנשים האמינו לי ותמכו בהחלטתי, חלק תמכו בו. התוצאה הייתה גירושין עם משמורת משותפת, כללים איך התחנכו הילדים. הייתה זו תקופה של מתח עם כל מיני משחקי כוחות ביני לבינו. באמת אני מודע, היה לי עוד חלום לנתק את הילדים ממנו. אל תשאלו אותי למה חלמתי את זה בכלל, אבל אני הייתי מוסטת, בטוחה שבזבזתי 10 שנים מחיי. כעת אני חייבת לעשות הפוך ממה שהיה עד כה. אבל מהר מאוד הבנתי שהילדים בסופו של דבר סובלים מהגישה הזו. איכשהו נכנסתי לרוגע והשלמה, שסיין היה כשהוא פשוט התחתן בשנית. אני חייבת להודות שהיה לי זאת מדקרה קטנה, אבל זו התחלפה מהר בבוז בהתחל מנחת רווחה, לפחות כלפי הסביבה. הוא התחתן בדיוק עם האישה שהייתי אני לפני 13 שנים, צדיקה, כנועה, סגורה. יופי לו, אמרתי, שיבושם לו. הוא בנה את ביתו והדברים נרגעו, אבל אצלי החל לתקופה שאני מוכנה להקריב הרבה. הייתי מוכנה להקריב הרבה, לא יכולתי פשוט למחוק אותה. ברוכים הבאים לעולם החד הוריות, אתם לא רוצים להיות שם, תאמינו לי. אם אין לכם ברירה, פשוט אל תגיעו לשם. אני לא ארחיב ולא אכלול, רק אומר שכיום מסתובבות אלפי גרושות במצב רוחני, חברתי וכלכלי איום ונורא. היום אני יודעת שלמעלה מ-80% מקרי הגרושין מקורם ביוזמת האישה. כמוני רוב חברותיי החדשות יזמו את הגרושין, ובדרך כלל לחמו כמו לביאות מול הבעל שבדרך כלל התנגד לגרושין. דיין אחד חשוב אמר לי שאם רוצים דוגמה לשינוי הדורות, זה בתחום הזה. בדורות הקודמים היה איזה פחד מגרושין, יותר ממוות. זו הייתה בושה, וזה היה גזר דין של ניכור ובדידות. שאלתי אותו, אולי מדובר בשינוי טבע האדם? הוא ענה לי, זהו שלא. הטבע נשאר אותו טבע. איך היא תבדקי אצל חברותייך? טוב להם? האם בראייה של 5 שנים אחרי, הם היו פועלות באותה צורה? האמת שחוץ ממקרים קשים בהם, האישה השתחררה מבעל אלים, רשע ומופרע. ברוב המקרים, לאחר שנים, יש איזו הסכמה, שאולי ניתן היה לגשר על הפערים, ולא להגיע למהלך קיצוני כמו גרושין. זה בעיקר קורה אחרי שמגיעים לפרק ב', וזה בעיקר קורה אם לא מצליחים להגיע לפרק ב'. מה שכאב לי שראיתי שילדיי דבקים באביהם, אני מתבייש להודות בכך, אך לא הייתה זו תחרות, אז בתחרות הזו כשלתי, למרות שאני הייתי הרבה יותר מפולפלת ממנו, וגם אפשרתי לילדים הרבה יותר דברים ממנו. אבל משהו משך אותם אליו. אני הבכור שכבר הגיע לגיל 15, אמר לי בתמימות, אני מאוד אוהב אותך אמא, ובחיים לא אתרחק ממך. אבל אני נמשך לאמת אמא. אני זוכר איך היינו עד שהייתי בגיל 9. אני מתגעגע על האמא שהייתה לי אז. הוא לא הבין למה אמו מתפרצת בבכי נורא. היו במילים האלה המון ממשהו שעוד נותר לי בלב. הלב שכבר התכסה בקליפות. ודברים שהשם ישמור ויציל, לאן הגעתי? לאן הלכה ילדה תמימה והטובה והצדיקה שהייתי? בלי קשר לדעת, ידעתי שבתחמים רבים איבדתי את הגבול בין הטוב לרע. לא תמיד מבחירה. בדרך כלל מהפחד להיות לבד, מהפחד להפסיד, מהפחד שהלכתי לצד קיצוני בלי להרוויח דבר. עשר שנים סופות עברו, לבעלי נולדו עוד 3 ילדים מרעייתו השנייה. אני חייבת להודות שהתנהגה אליי באצילות, לא הסיתה ולא הגיבה, גם כשהסתתי אני. בכל פעם שהייתי מפילה עליהם את הילדים, וזה קרה המון, מאחר שנהגתי לצאת ולבלות הרבה, הייתי אוספת אותם בדומיה ונותנת להם, היא הייתה אוספת אותם בדומיה ונותנת להם יחס מצוין. היו רגעים שכניתי, שידעתי שהייתי במקום שלה ושנטשתי מרצוני. רק המחשבות הללו היו מובילות אותי לעוד שטף של רצון, למחוק את החשיבה שלי, לא להרגיש, רק להדביע את עצמי בים של הנאות וריגושים. ואז היא חלתה, אשתו השנייה. נאלצתי שלא בטובתי לטפל בילדים שלי בלי להתחלק איתה. אולי תתפלו, יותר ויותר יהיו גם הילדים המשותפים שלהם. כשלא הייתה ברירה, התנהגתי להם ממש כמו אמא, וידעתי שזה מגיע להם, כי ילדיי אני זכרו ממנה, מאמם, ליחס דומה. זו הייתה תקופה מוזרה שאחרי שנתיים קשות מאוד, בהם היא הייתה יותר מושפצת מאשר בבית, ושלכולם מסביב היה ברור שזה הולך לכיוון אחד, כיוון לא טוב. מפעם לפעם הייתה מגיעה לבקר, לא אחד על אחד, אלא הביא את ילדיה. הייתי מגיע לבקר. בתחילה זה היה טכני, אבל לאט לאט גם דיברנו והתקרבנו, ואני חשתי שאני מריחה אותה, ואפילו אוהבת אותה. ויום אחד שהגעתי עם אחד מילדיי בן 16, היא ביקשה ממנו שיחכה למטה, כי היא רוצה לדבר איתי ביחידות. כשנותרתי היא החלה לדבר, היה ברור שהיא הכינה את הדברים מראש. רעינה אמרה, אני יודעת שימי ספורים, וכעת אני מותרה אחרי את בעלי, ועוד שישה ילדים, שלושה מהם שלי. אני רוצה להודות לך שהיית הגונה כלפיי. אני יודעת שיכולת להחריב את חיינו, ולא עשית זאת. אבל יש משהו חשוב יותר שאני רוצה לומר לך. לוי שם הכיר בעלה, הדעי לך שבעלי לא נרפא משבר עזיבת אשת נעוריו. הוא מעולם לא אמר לי, פרט לי שיחה אחת, בזמן הקצר, מן האירוסין לחתונה שלנו, שבה לחצתי אותו לקיר. הוא סיפר לי, מה נפשו עברה. אבל אישה אינה צריכה את המילים של בעלה. היא מרגישה את ליבו. אני רוצה להיכנס למה שקרה. אני רוצה לדבר על העתיד. אני רוצה לומר לך, שלטובת בעלי ולטובת ילדינו, הדבר הכי טוב שיהיה אם תנסי לו לאחר פטירתי, כמובן שהדבר החשוב והקובע הוא טובתך את והרצון שלך. אני רוצה שתחשבי על זה. מה שהיה חשוב לי זה למסור לך את האמת כפי שהיא, וזה גם הרצון האמיתי שלי, ואפילו כתבתי אותו בצוואתי. לא עניתי לה, לא יכולתי. הצילותה שברה את ליבי. התפרצתי בבכי וחיבקתי אותה ארוכות, תוך שאני ממלמלת אליה מילים של אהבה והערכה שהיו צורות בשנים. יצאתי משם תפוסת מחשבות. לא הצלחתי לתקשר עם בני. הסתגרתי בחדרי, אבל לא להרבה זמן. כי בבוקר שלמחרת הגיעה הידיעה שאשתו השנייה של בעלי השיבה את נשמתה ליוצרה. השתתפתי בהלוויה, בשבעה דאגתי לאוכל של בעלה וילדיה. גם ילדה ישבו שבעה, למרות שזו לא הייתה אימא הביולוגית. אני דרשתי זאת מהם. ולאחר ה-30 הגיע שליח, רב ששנינו הכרנו. סיפר לי כי בצוואתה כתבה המנוחה שהיא מבקשת שבעלה ישוב לאשת נעוריו. התפרצתי בבכי וסיפרתי לו שהדבר ידוע לי, וכי היא דיברה איתי בלילה שלפני מותה. הוא היה עמום. מכיוון שהיה לי מספיק זמן לחשוב על זה, שבתי לו תשובה חיובית. החלטתי לא לשחק שום משחק. כבר שילמתי מספיק על משחקי כבוד. ואז נפגשתי עם בעלי לשעבר. אני יודעת שזה נשמע מוזר המשפט הזה, בהקשר הזה. בפגישות סגרנו את כל מה שאירע. רציתי לשתף אותו, לספר לו לאיזה תאומות רוחניים הגעתי. אך הוא ביקש שלא לשמוע. רק שאל אם יש לי שאיפה לחזור למי שהייתי, ולמי שהוא זוכר. אמרתי לו שכן. ויצאנו לדרך. ניסינו, בשנית, בעלי קיים מצוות מחזיר גוש התור באופן נדיר למדי. כיום שנים אחרי, יש לנו משפחה מאוחדת, 9 ילדים, 3 נשואים. הפצע הנורא כאילו אוכה. אבל אני לא יכולה ולא מוכנה לשכוח מה שעברתי. כדי להזכיר לעצמי עד כמה אדם צריך לחשוד בעצמו, ולא להגיע להחלטות שעושות את חייו. וכעת העליתי את הדברים על הכתב, אני מבקש שתנסח אותכם. תנסח אותם בידך הטובה. זה לא רק סיפור מרגש על בעל ששב לאשת נעוריו, ושאישה שזכתה בחייה אותה מבדה במוידיה, אלא סיפור על העולם העצוב של אנשים שהחליטו להיפרד מסיבות לא מספיקות, ועל דברים שבא בכך. זהו מסר חשוב לכל יועצי הניסויים המקצועיים, ועוד יותר לכאלה שאינם מקצועיים, שידם על הדק הגירושים קלה. מסר להורים שמבקשים להגן במרכאות על ילדיהם. זהירות, סכנת נפשות. תחשבו טוב טוב, לא רק על הצד השני ולא רק על הילדים. תחשבו על מי שאתם מבקשים להיעץ לו, להיטיב איתו. כביכול, אולי אתם עושים לא רע ולא טוב. אני בטוחה שהסיפור הזה יגרום לזוגות המצויים במשבר לשקול שוב מעשה נורא ורב משמעות כמו גירושין, שעליהם נאמר אפילו מזבח מוריד עליהם דמעות.
נחמד פה לפעמים, היו לנו מספר התרגשויות, כמה רגעים של חסד וגם כמה התנוצצויות, אבל הרע פה מתחפש לטוב, והטוב כל כך חיוור. אז תצילי מה שתצילי, אנחנו צריכים למהר. אל תסתכלי אחורה, כי הכל עכשיו בוער. אין לנו דרך אחרת ואי אפשר להישאר. גם אני בוכה עכשיו, יש לי פה עוד כמה חברים, כמה אהבות וכמה דמיונות של נאורים. עוד מעט יבוא ענן וגשם של גופרית וכיתור, אחר כך תהיה על התק ודר, ואחר כך יפציע האור. הכל עכשיו בוער, אין לנו דרך אחרת ואי אפשר להישאר. כי הכל עכשיו בוער, אין לנו דרך אחרת ואי אפשר להישאר.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד
אז אז קודם כל הטלפונים שלנו זה 1-900-52-92-93, 1-900-52-92-93. אפשר לפנות שאלות גם בפקס 03-616-4477, אפשר דרך האתר של אל קול חי www.93.fm.co.il, וכמובן באפליקציה של רדיו קול חי, וגם באתר הרשמי חיים ולדר. אני מבקש שתצב הדרכה לנושא שדיברת עליו, זה באתר שלי. הוריי פרודים מזה 10 שנים, אבא בבית, חוויות הסוידים מילדותי, צעקות מריבות בין הורים, אמא דומיננטית, דאגה לחינוך ילדיה, לכל מחסורינו, יצאנו משכילים, חונכים וראי השם. ההורים, אני חייבת לציין, כשיום אני החלטתי לנתק קשר עם אבא, לא לחשוף את ילדיי אליו. כשהיו קטנים זה קל, אבל זה עניין שזמן שיתחילו לשאול שאלות. ואת שאלה אותי פעם איפה אבא שלך, והבן אמר לאחיו, אתם יודעים, סבא לא התחתנה בכלל. בשני המקרים התעלמתי והתחמקתי מלענות. מה עליי לענות במקרים כאלה? אם להגיד שאבי עזב את הבית ואני לא רוצה להיות בקשר, כי הוא לא אבא טוב ולא אכפת לו מילדיו. הבעיה שהם יכולים לחיות בתחושה שגם אבי יכול לעזוב כל רגע, או להגיד שאבי נפטר ובכך לפתור את הבעיה. קשת את זאתך על מנת שלא עושה נזק בלתי אפיר ויפגע בנפש ילדיי חלילה. אז קודם כל אני יודע שיהיו כאלה שיחלקו אליי, ואני חושב שככל שאפשר לדחות את האמת, מכיוון שהוא במילא לא בחייהם, וגם אני לא רואה כרגע, עם כל מה שלא נעים להגיד את זה, אני לא רואה תועלת כרגע שהוא יהיה, אז לבוא ולהגיד אבא עזב, או אבא, אני חושב שבאמת עדיף להשאיר את זה עד שילדים יהיו מבוגרים יותר. ואז אני אגיד לכם, בכל הדברים שמדובר בסודות מהסוג הזה, אני חושב שככל שילד יותר גדול, אני מדבר גם על אימוץ, אני מדבר גם על מקרים, למשל שהיה אבא בצוהר נגיד, ככל שילד יותר מבוגר, הוא יכול, והוא חי בה, התחושה שכל ילד חי בה, שאבא שלה הוא בסדר, והכל בסדר בחיים, יותר טוב. כלומר, אנשים בגיל 18, 17, 20, וברור שמעל, כבר הם מקבלים כל דבר, הם כבר בנויים, מקבלו כל מה שצריך. אבל ילד מאומץ, שאומרים לו את זה בגיל 8, כל חייו הוא בספק הזה, אולי לא מספיק אוהבים אותי, אולי עכשיו שואלים אותי, ומה אם זה יתגלה? אם יתגלה, אז אנחנו נתמודד עם זה. זו דעתי. אני יודע שיש כאלה שחושבים הפוך, אני יודע שגם הפורום עצמו, מי שיינתה וכתבה שהיא מעדיפה להגיד את האמת, לא לשקר ילדים. אני דרך אגב, גם יש לא להגיד ויש לשקר, זה שתי דברים. בתור אחת שאומרים את הגרושים, אני יודע לומר את הילדים אמת ברמה שלהם. אנחנו לא נוכל להגן הילדים מכל דבר בעולם, לכן העולם לא מושלם, ותפקידנו כהורה לא לעצום את העיניים, שלא רואו את הדברים הלא נעימים שיש בעולם, אלא לתת להם כלים להתמודד עם כל מיני קשיים בחיים. אני הייתי אומר להם שיש לי אבא, אבל אי אפשר לראות אותו עכשיו כי הוא חולה או משהו כזה. אוקיי, זה בכל אופן לא אמת. בגלל שהיה קשה לסבתא וסבתא להיות, לסבא להיות ביחד, החליטה שלא יכולה לחיות. דבר איתם שזה לנו לא יקרה, ואבא ואם אוהבים אתכם. אוקיי, זה דעה אחת. אני, הדעה שלי, זה מישהי שאני מאוד מכבד אותה, אני לא יודע מי זאת, אבל היא כתבה בה, אפשר אגב באתר שלי, חיים ולדר אתר הרשמי, אפשר גם להגיד את הדעות שלכם, אנחנו נותנים ביטוי לכל אחד. הדעה שלי זה כמה שיותר לדחות את זה, גם אם מדובר במה שנקרא שקר לבן. אנחנו עם מאזינה, ערב טוב.
ערב טוב. שישה ילדים שיעורים, ואני עובדת שעות רבות. אני חוזרת הביתה ב5:30. עבודות הבית הן אוהבות, ולא תמיד אני מספיקה את הכל. אני נוהגת לחלק את עבודות הבית בין הילדים. עכשיו, בזמן האחרון הייתי תובנית מדי. אני טיפוש שקצת מנתח את עצמו כל ערב, האם נהגתי נכון או לא. האם זה נכון לחלק את עבודות, כלומר לשתף אותם בעבודות של הבית, האם אני מגזימה? זה בעצם השאלה.
מה זה? זה חינוך הכי טוב שיכול להיות, מה הבעיה בדיוק?
כי לפעמים, אני חושבת, אולי העבודות של הבית שאני נותנת זה לא לגילאים שלהם. הגילאים שלהם, נגיד, זה בין 13 ל... לבין הקטנה שאני כן יכול לתת אז 8 או משהו כזה. נגיד כמו שטיפת כלים או נגיד כל מיני עבודות שאני אולי אני חושבת שזה מוגזם.
תקשיבי, אני מגיל 7 אבא שלי היה מעביד אותנו והתגאה בזה. הוא תמיד אמר לנו שהוא רק צריך דבר אחד, ללמד אותנו להיות סבלים, ואם נהיה סבלים אנחנו נהיה הכל. ובאמת הוא צדק ל-100%. ברגע שאתה מלמד ילד לעבוד, אנחנו היינו גרים בחיפה, בחיפה יש עליות מאוד מאוד תלולות, והיה נותן לנו, אבא שלי היה בעל, הוא עדיין בעל חסד מאוד גדול, ותמיד היה מכין, היה מבשל בעצמו. הנה עוד משהו שהוא לימד אותנו, האמת היא שאני לא למדתי אותו, אחים שלי יודעים לבשל, אני לא. והוא לימד אותנו, היה שולח אותנו עם הסלים לכל מיני אנשים מסכנים להביא להם אוכל, ואנחנו היינו סוחבים. זה באמת היה כבד, אני מבטיח לך. ולכאורה אבא שלי היה אומר, בטח אתם חושבים שאני אבא הכי קשה, לא. אגב, אם היינו עושים אופס כזה, אופס כזה, היה אומר תביא, והיה לוקח בעצמו, והיינו רודפים אחריו, סליחה אבא, טעינו, לא, סתם עשינו, סתם שום דבר. הוא לא היה נותן, העונש הכי גדול שהוא יעשה את זה. ולא קרה לנו כלום, כולנו גברים, וכולנו גדלנו.
אבל אם אני כועסת מדי, נגיד, אם הם לא...
לחוס, זה טיפשי לחוס, אבל את צריכה לתת לילדים, ובלי לחוס, ילד שעושה את עבודתו, אז בסדר, ילד שעושה, הוא צריך גם לשלם על זה. זה חינוך, ואנחנו פשוט מסיימים פה את השעה, אבל תעושה נכון, ותמשיכי לעשות, רק אל תכעסי. אם צריך, מאנשים, בלי כעס. אנחנו מסיימים את השעה, 1-952-92-93, תוכלו להתקשר כבר עכשיו. אנחנו נשמע חדשות, פרסומות, חדשות, לא, פרסומות, חדשות, פרסומות, ושעה שנייה של לצאת מהחיים, להשתמע. אז כמו שאמרתי, אנחנו בשעה השנייה של לצאת מהחיים, כאן חיים ולדר עם הטכנאי שלנו, שי פופובסקי, המפיק דוד קליגר, הטלפונים 1-952-92-93, ומשהו שמחכה לנו בשעה הקודמת, אז ככה, היום הגיע למקרה מאוד בעייתי של ילדה בת 3, שפשוט הותקפה בחנות ממתקים על ידי המוכרת. אני בינתיים החלטתי לא לפרסם את שם החנות, אבל אני צריך... היא חשבה שהיא לוקחת משהו, היא לקחה לה משהו שבכלל היה שייך לה, קראה לה מהצוואר איזו משקפת שבכלל היה שייך לחנות, ואני ממש... זה דבר שככה מגיע אליי לתוכנית, אני אומר לעצמי, אנחנו צריכים לחשוב, למחנות מודקים זה המקום הכי תמים שיכול להיות. זה הדבר הראשון, והדבר השני הוא הפוך לגמרי. מגיעים אליי כל מיני מקרים, בעיקר שהתוכנית שלנו תופסה איזה מקום של קלה, שמשפחה מאוד, סיפור מאוד מאוד קשה, לא משנה, כל הבעיות שרק אפשר, והיא תרסה והיא רוצה לקנות לחתן שס, ואין כסף עין, ועוד הרבה בעיות אחרות. אז כמובן אני לא הולך אליכם, אני עצמי פניתי לעוז והדר, אנחנו מחפשים אותו כבר מהשעה הקודמת, רק הוא כנראה היה עסוק. שמו הרב חנוך דרנגר. ערב טוב לך. ערב טוב לרב חנוך דרנגר. מלכ"ל עוז והדר. רגע אחד. הרב חנוך דרנגר. ירד מהקו. ובכן, אני פניתי אליו וביקשתי ממנו מה שהוא יכול לעשות, לתת בשביל אותה קלה שתוכל לתת לחתן שלה שס, והוא באמת הסכים לדבר, אני, הוא היה ממש פה, צריך להציג אותו, כנראה איש קשה להשגה. אוקיי, אז נחזור אליו יותר מאוחר, ובינתיים אנחנו נשמע שיר של מנחם אסף. הוא הוציא עכשיו דיסק, אני אוהב, זה אומרים מי שזוכר, והוא תכלית רעיון, זה שיר שהייתי הרבה הרבה משמיע אותו. הוא איתנו, הרב חנוך דרנגר. הרב חנוך דרנגר, יש לנו פה בעיה? אוקיי, אז אנחנו נשמע, אם יהיה צריך אנחנו נוסיק את השיר, אבל זהו, פעם אחרונה, הרב חנוך דרנגר. ערב טוב, לא מגיע אלינו עכשיו, אולי טוב. אנחנו נשמע את השיר קץ הימים, ואנחנו אחר כך נדבר עם הרב חנוך. קדימה, מנחם אסף הוציא תקליט בשם בורי נפשות. אני אוהב את היצירות שלו, גם מבחינת המוזיקה, גם מבחינת הביצוע. אני מכיר את מנחם אסף, ושווה לכם דיסק שלם של השירים שלו, תקשיבו ותשמעו. חנוך דרנגר.
כן, ערב טוב.
אתה כנראה יקר כמו השס שלך. כן. אז קודם כל, אתה מנכ״ל עוז והדר.
כן, ערב טוב חיים, ערב טוב כל המאזינים. לך צריך להגיד עכשיו חג שמח.
למה?
אנחנו בשבוע ספר.
כן, ברור.
הספרים,
כן.
נמצאים בראש מעייני כולם.
כן, יחי ההבדל. תודה, תודה. אז קודם כל, איך הגעתי אליך? יש לי את המדפיס שלי, שקוראים לו מוטי פרידמן, והוא אומר לי, תשמע, אני אמרתי, אני מחפש שס, ולא, חיפשו דווקא עוז והדר, אני חייב להגיד. אז הוא אומר לי, מה, ללכת על האחי אחי? אמרתי לו, תשמע, גם לאנשים זה, הם רוצים אחי על החתן, וחתן בן תורה. אז אני פניתי לך בצהריים, אני, בוא, איזה שס מדובר? יש כמה או שיש לך?
יש, כן, השס שכולם קונים, זה השס באמת עוז והדר, השס המורחב, זה ה-26 כרכים, ובאמת נחשפנו לסיפור העצוב הזה, והסיפור שמאוד התגר אותנו גם כן, ולכן אנחנו בעזרת השם נשמח מאוד 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 לתת להם את השס, ומחיר שהוא, כמו שאומרים, לא לפרסום.
ממש לא, עלות, עלות עשית, ואת העלות אני משלם. אני אישית משלם את העלות, אז ככה אנחנו סוגרים פה עניין, בלי מאזינים, בלי כלום, פשוט אתה נותן את הרוב, שזה באמת, אני לא, אנחנו לא מדברים פה על הסכומים, אבל הסכום, מי שמכיר את השס הזה, הוא שס יקר. שוב, יחסית ל-26 ספרים כאלה, זה לא יקר, אבל זה עדיין נחשב למתנה מאוד מאוד יקרה. אתה נותן את זה מחיר עלות, אני משלם את העלות, וככה אנחנו השבוע, אני מבין שיש לכם שירות שמגיע עד האולם, נכון?
כן, כן, אנחנו מביאים את זה עד האולם. לכל הזמנות אנחנו מספקים אותם לחתנים ולקלות, לבית, לאולם, לאיפה שמבקשים, וגם פה אנחנו ניתן את זה בעזרת השם מכל הלב, ובדרך כבוד הכי שאפשר, יקבלו את זה עד האירוסין עצמם.
אוקיי, אני מודה גם לשלומו מרציאנו.
ותאתגר אותנו תמיד רב חיים בכאלה מצוות ומעשים
כן, טובים. כן, תודה. אז אני מודה גם לשלומו מרציאנו שהוא זה שסיפר לי את הסיפור. סגרנו את הדבר הזה. תודה, תודה לך, חנות רונקל. תמשיכו להזכות את עם ישראל גם בלימוד תורה, גם בגמרא וגם בחסדים. תודה, ואנחנו נמשיך עם השיר. תודה.
כל טוב, ערב טוב, תודה רבה. להתראות.
השיר נגמר, האמת היא שמנחם אסף, אולי נשמיע אחר כך עוד שיר שלו. אנחנו עם מאזין, ערב טוב מסכן קליגר, אני מכניס לו מאזיני והוא צריך עכשיו ככה להתקשר אליהם. אז אנחנו עם הטלפונים 1-952-92-93-616-4477, זה פקס, וכמובן אפשר לשאול באתר של התוכנית, אפשר לשאול שאלות. יש לנו גם באתר האישי שלי, חיים ולדר, אתר הרשמי, אפשר לשאול, לכתוב את השאלות, ואנחנו נקריא אותם כאן בתוכנית. יש פה שאלה. יש פה ככה אנשים שכועסים שלא הייתי היום בסנטר, שלא הייתי ביום חמישי, אז באמת נכון, נבצר ממני להיות, ואם רוצה השם שבוע הבא אני אהיה בסנטר 1, אז הילדים מאוד התבאסו, אז ככה אפשר באמת לבוא לפה גם בטענות. אנחנו עם מאזין, ערב טוב. ערב טוב למאזין. יש לנו איזה בעיה היום? טוב, אנחנו כנראה נצטרך להתגבר פה על איזה משהו, אולי תגיע לכאן לכחולים ואז נוכל לדעת. יש פה שאלה לגבי השאלה הידועה שאני מקבל פה מדי שבוע. מה קורה כאשר אחים רבים ביניהם, אחים מתקוטטים? אני שוב אומר, התשובה המרורה שלי בניגוד למקומות אחרים, שאצלנו יש את החוק הזה שאומר שאנחנו מגינים על הגדולים. ברגע שאנחנו נעשה היררכיה, ושוב מדובר שם על ילדים בין 8, 9 ו-10, אנחנו בין ה-10 כביכול מתחילים הקטנים יותר, אבל האמת היא שמי שמתחיל זה הקטנים יותר שפוגעים בו, והוא רוצה להגן על כבודו. ואני תמיד אומר, תעשו את זה, תיתנו לילד הגדול את מקומו. ואת מקומו, ברגע שתיתנו את מקומו, ואנחנו לא ניתן לקטנים, גם אם הקטנים חטפו ממנו, אבל הם לא היו צודקים, הם התחילו, אנחנו מגינים על כבודו של הגדול. אז יש פה, כן, קודם כל, ככה, שמחתי מאוד לזכות לתרום עבור המשפחה שביקשה לתרום עבור המכשיר, אני רוצה להגיד לכם שהם מקבלים את זה. יש פה הספר שהובטח על ידך לתורם, אז אני רוצה להגיד לכם שאני כתבתי כבר את הספרים שהבטחתי, והם צריכים להישלח, אם ירצה השם. אני מתנצל על לקח לנו זמן עד שהגענו את הדברים, יש כאלה שרתמתי על ספר אחד, יש כאלה שניים, ואני רוצה להגיד שיש תורם אחד שפשוט הגיע לשם ונתן 5,000 שקל בעילום שם, אנחנו לא יודעים מי זה, אין לנו שום מושג, אבל אין מילים להודות לו. וגם אליי הגיעו תרומות קטנות וגדולות, ובאמת אנשים מקסימים שבאמת פשוט מאוד מחמם את הלב. אז אוקיי, שתדעו לכם שהספרים הם בדרך. אוקיי, אוקיי, לפני תקופה קצרה הגיעו לביתנו אורחים שביתם קיבלה חבלה קטנה, הם בקשו פלסטר, ומכיוון שלא היה לנו פלסטר, נתנו לה פלסטר יותר גדול. לביתי בת השנתיים התחלה לבכות בכי היסטרי, בקשה שילכו הביתה בפחד גדול, היא לא נרגעת שעזבו את ביתנו. חשוב לציין שבני הקטן עבר ניתוח ראש מספר חודשים, אם יש קשר ועם צורך בטיפול. ובכן, יש קשר, אבל אין צורך בטיפול. צריך רק להרגיע את הילדה, וזהו, לא יותר מזה. פשוט, הרבה פעמים אנחנו, זה מעניין, יש לפעמים שירים, אתה שומע שיר ופתאום אתה נהיה עצוב, כי זה מזכיר לך תקופה שקרה לך משהו, או איזה אירוע שקרה לך. אני זוכר שהייתי בבית ספר, היה לנו מסעדה, כלומר בצהריים לא היינו הולכים הביתה, היינו שומעים, היינו אוכלים במקום כזה של, של הבית ספר, ויום אחד נכנס באמצע האוכל איש נורא נורא מפחיד שנורא פחדנו ממנו, וככה התחיל לצוק ולקלל. אני באותו זמן אכלתי סלט גזר, זה משהו שהייתי אוהב, אפילו הייתי מחליף את זה בעד דברים אחרים, מאוד שאהבתי את זה. תקשיבו, עד היום אני שונא את הדבר הזה, בגלל שבגיל, מדבר אתכם בגיל 9, לפני לא יודע 36 שנים, פשוט כמה, כן. אז אתם רואים שעד היום אני נמצא, שנייה אחת, אוקיי, אז אתם רואים שיש התניה של דברים שקרו לנו עם דברים שאנחנו מרגישים. ולכן אני רוצה לומר לכם שילדה שהאח שלה עבר ניתוח ראש, ברור שכל דבר קטן עלול להעלות לה את הזיכרון הזה, וזה דבר שבהחלט נורמלי וברור. אנחנו עד שנתקן את המערכת, עד שהיא תתקן, אנחנו נשמע עכשיו שיר מאוד יפה, ואני לא יודע אם השמעתי אותו, אולי השמעתי אותו כבר בשידור, לא, השמעתי אותו. את השיר של קרליבך. יש שיר של אהרון רזאל, מדהים. איפה השמעתי אותו? הוא היה, הוא עוד לא, הוא ממש חדש. זה שיר שמדבר, מתכתב כאילו עם רב שלום קרליבך, שגם עליו סיפרתי סיפור שיברצה מרצה השם, אחד הספרים הבאים שלי, אנשים מסוברים שבע. בואו תשמעו את השיר, רק אהרון רזאל יודע לעשות דברים כאלה.
שלמה, עכשיו לילה בירושלים, אני יושב בביתי בנחלאות וכותב לך. רב שלמה, לא נחת לרגע, בשעה כזו היית חוזר מאיזה הופעה עם כמה חבר'ה, ממשיך איתם למלון ולומד עד השעות הקטנות של הלילה. אחרי שהם עוזבים, אתה ניגש לטלפון, תקשר לכמה מהחבר'ה שלך מסביב לעולם שצריכים מילת עידוד או נחמה. זה אתה חזרתי משבע ברכות לזוג צעיר, שרנו שם כל הערב שירים שלך. אתה בטח יודע, כל העולם שר היום שירים שלך. היו שם איזה מאה ישיבה בוחרס, גבל, איך ששרו שפחי כמיים.
שפחי כמיים ממך, נוכח פני השם. שפחי כמיים,
מה הסוד שלך רב שלמה? כולם היום מנסים להבין, לחכות אותך, ללמוד אותך, לפצח את כל החידות. עושים עליך סרטים, ספרים, פסטיבלים. סיפרו לי שמעלים מחזה עליך בברודווי. ואני רואה אותך לנגד עיניי, הולך בלילה בשדרות ברודווי, חלק את הכסף שרווחת בהופעה להומלסים של הרובע אפר ווסט במנהטן. מבסט הנצחי שלך, והכיפה הזאת, שנראית כאילו קנית אותה בחנות מזכרות לתיירים ברחוב בן יהודה. כאילו לא במקרה, היית תייר, תרת אחרי נשמות עבודות, נשמות שבורות.
שפחי כמיים ממך, נוכח בני השם. שפחי כמיים, כמיים ממך, נוכח בני.
למה השירים שלך כל כך שמימיים? כי לא החשבת את עצמך למלחין חשוב, לא רדפת אחרי לעיתים כמו רבים. היית צינור מחובר ישירות להיכל הנגינה המוסתורי. רצית לפתוח את הלב של העולם, להשיב יהודים הביתה, להשיב לב בנים על אבותם, להרבות שלום בעולם. פעם, באמצע קבלת שבת בכותל, אנחנו מקבצים, ראינו איש מסתכל עלינו מן הצד, במין מתח כזה, בלי כיפה, אולי בכלל היה איזה תייר, שהגיע פעם ראשונה תפילה. אני מודה, היבטתי בו קצת מתנשא, מראה לו את השמחה שלנו. בסוף קבלת שבת, רב דוד חיפש חזן לערבית, הסתובב על האיש הזה ואמר לו, Hey brother, you want a daven? אחי, רוצה להיות החזן שלנו? וואו, היה לי ברור שרק תלמיד שלך יכול לומר דבר כזה. אתה תמיד הרי נתת כל כך הרבה כבוד לכולם, תמיד נגעת מעבר, רצית לקחת את כולנו מעבר לעולם הזה. רב שלמה, היום אתה שם למעלה, אבל עדיין מגלים שירים חדשים שלך, ניגונים שהסתתרו. אז כמו שאתה עדיין כותב שירים שם למעלה, דע לך, עדיין צריכים אותך פה, שתלמד אותנו, תיקח אותנו מעבר, לראות מעבר, לרצות מעבר, לאהוב מעבר. באהבה.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד.
אז אנחנו חוזרים אליכם עם הטלפונים שלנו 1-900-529-93 לשאלות לפקסים 616-4477 וכמובן באתר הרשמי של רדיו קול חי, באפליקציה של רדיו קול חי ובאתר הרשמי חיים ולדר. אנחנו אוקיי, יש פה שאלה לגבי אמא חורגת, שואלת, אני מרגישה שילדה בת 17 לא מכבדת אותי, לא מקבלת אותי כאמא, מה אני עושה? שוב, מדבר בזיווג שני, זה על רקע הסיפור שאנחנו סיפרנו. השאלה כללית מדי, הדברים ידועים, העיצה שלי בדרך כלל האב הביוגולוגי הוא זה שיטפל בדברים ולא האמא החורגת ולהפך, האמא הביולוגית תטפל בדברים ולא האב החורג, אוקיי? כי תמיד מי שבא חדש הוא בעצם חשוד מיידי על ידי הילדים שהוא בעצם מה שנקרא אב החורג ומתנהג כמו אב החורג. מה שאני מציע זה באמת שההורים גם יקבלו הדרכה. אני רוצה להגיד לכם שאני אישית נותן הדרכות כאלה, ובדרך כלל מה שאני עושה, אני מחזק את ההורה הביולוגי לצאת לכבודו של ההורה בעצם החורג. ותתפלו, אבל ילדים גם יתומים וגם ילדי גרושים, הם צריכים לקבל משמעת, צריך להעמיד להם את הדברים, לא תמיד צריך מה שנקרא לרחם עליהם, כי לפעמים לרחם זה בעצם להתאחזר אל הבית ולהרוס את הכל. יש לנו הרבה פעמים בעיות של באמת אמא שנכנסת לבית ופשוט בציניות, נתקלת בציניות נוראה, וממש סוג של אלימות, ציניות היא סוג של אלימות. ו מה שצריך, ואני אומר לכם שעשיתי את זה הרבה פעמים, תקיפות, וזה תקיפות לפעמים שאומרת, לא מתאים לך, איך אומרים, לא נוח לך, אז לך לך, תהיה אצל הסבתא, תהיה אצל הדודה, פה אתה לא יכול להיות, מפני שעלינו להבין שכשיש זיווג שני, זה לא פשוט, אבל זה הבסיס של הבית, וזה מה שאני מציע לעשות, לא לעשות לבד, ללכת למישהו להתייעץ. אנחנו עם מאזין, ערב טוב. ערב טוב.
הרב חיים ולדר.
כן.
רציתי לשאול לגבי הסיפור הראשון, שדיברת בהצעה הראשונה, זה סיפור
כן.
אמיתי או שזה רק... קצת או...
הסיפורים שאני מספר פה הם סיפורים אמיתיים.
כי אני קצת מבחינת ההלכה, כי אני יודע שיש משפטים מפורש שאסור לאכול גרושה אחרי שניים מישהו, ולא כל כך מסתדר, כי לך...
לא, זה לא נכון, זה לא נכון. בוודאי מחזיק גרושתו לאישה אסור. אתה איתי? אם אישה התחתנה עם גבר, היא לא יכולה יותר לחזור לבעלה. אבל לגבר... אני רוצה להגיד לך, לא, לא, תקשיב, עכשיו בוא תראה כמה אני יסודי. הסיפור הזה הגיע אליי בעל פה כמובן, ואני מאבד אותו בכתב, ואני לצורך העניין התקשרתי לדיין, אני ידעתי שזה ככה, אבל לא הייתי בטוח בעצמי, התקשרתי לדיין, לרב אוברלנדר, שאלתי אותו, הוא אומר לי, אין שום בעיה, לגבר מותר להתחתן לכאורה עם כמה אנשים. אז מחזיר גרושתו שייך, זה היה גם, באמת ככה היה, היה לי ספק קטן, אז לא, לא, אני לא הולך לתוכנית בלי, אגב, בסיפורים שלי, אם אני צריך מדבר על מניות, אז אני אעיר בן אדם, לא יודע מתי, ואני אשאל אותו על מניות, לדעת, לא לצאת טיפש, או לא לצאת, להוציא את המאזינים שלי טיפשים. אני בהחלט, בסיפורים שלי, ותודה על השאלה, הזאת, אני מאוד מאוד משקיע גם אם מספרים לי סיפור, אז אני משקיע באמת שלו, בבדיקה אמיתית שהפרטים נכונים. עוד אבל לגבי תאריכים היסטוריים, אני לא מסתפק במה שמספרים לי, אני בודק אם הדבר נכון. אני חייב להגיד שפעם נפלתי נפילה מאוד מאוד גדולה בסיפור שמכרו לי, ו בגלל הרגישות של הסיפור אני לא יכול לספר את הסיפור האמיתי, שהוא עוד יותר מעניין מהסיפור שהטעו אותי. אבל הסיפור עצמו היה, אני לא יכול באמת להזכיר את הסיפור מהו, אבל שווה לפעמים, זה סיפור, ספר בפני עצמו לספר את התהליך שעוברים לסיפורים כדי לאמת אותם. אוקיי, עכשיו אנחנו מאזין נוסף. ערב טוב. ערב טוב, כן. ערב טוב. אני שומע את עצמי ואני די אוהב לשמוע את עצמי. טוב, אני לפני כן אספר שלא מזמן, לפני כמה שבתות, דיברתי מחוץ לבית כנסת עם קבוצה של אנשים, ודיברנו, אני באותו שבוע פרסמתי מאמר על... אולי קראתי לכם את זה על דחיפות בהלוויות, זה היה בדיוק אחרי הרב אוזנר, זה היה לפני כמה שבועות, וכתבתי שמסה של חמישה אנשים היא, או של אלף אנשים, היא יותר מאשר המשקלם. אז פתאום ניגש אליי איזה מישהו, ככה יושבים, תחשבו ככה סיטואציה הזו של שמונה אנשים, פתאום מגיע צעיר, אומר לי, תשמע, מה שכתבת זה טעות לגמרי גדולה, מאיפה לקחת את זה שמסה של אלף אנשים זה יותר מכפי משקלם? אז אני ככה נבהלתי, אולי באמת, אמרתי לו, אני לא מבין, יש לך איזה דעה אחרת, יש לך איזה ידיעה שזה לא נכון, שמסה פירושו כוח היכולת שלהם לדחוף דברים. אז הוא אומר לי, לא, חשבתי מסבור, זה לא יכול להיות. אמרתי לו, תתבייש לך. אני יושב, ישבתי על זה איזה ארבע שעות, בכל מיני מקומות לבדוק את התזה הזאת, ובדקתי אותה שנכונה. אתה בא אליי מסבור, אז הוא אומר לי, לא, אני פשוט רציתי להיכנס לשיחה, אז זרקתי לך איזה משהו, לא משנה, שנהניתי ממנו מהחוצפה הזאת, ככה זה הדרך שלו היה להיכנס לה, זה לא באמת כעסתי עליו, אבל נהניתי מהביטחון שבן אדם, הוא בא אליי, הוא מתחיל, הוא אומר לי, תגיד לי, מה אתה מבלבל את הראש, כאילו, מה? בא אליי בשיא הביטחון, כאשר המאזין הקודם היה עדין, הוא אומר לי, תשמע, יכול להיות שלא, ככה באים. אבל הוא בא בצורה שבאמת הראה את הביטחון שלי ברגע הראשון. אנחנו עם מאזין נוסף, ערב טוב. כן, שלום.
שלום, יש לי שתי שאלות, לשאול שתיהן ביחד?
לא, תתחיל עם השנייה.
אז ככה, הרב דיבר על הפרעת אישיות, כן? אז אני רוצה לדעת בדיוק את ההגדרה המדויקת של זה, וזה פשוט גם לדעת מי מטפל בזה, כי יש מישהו שאני בשבילו שואלת, שהוא פשוט סובל מזה, וזה עורף לו את השלום בית, וגם את ההתנהלות עם בכלל עם הסביבה הקרובה, אז אני רוצה לשמוע על זה הסבר על התופעה הזאת, זה מי מטפל בזה, לא באזור ירושלים.
קודם כל, אני מקווה, אני לא מציע לאף אחד להחליט על מישהו שהוא הפרעת אישיות. אני בדיוק היה לי, אחרי הפעם הקודמת שסיפרתי סיפור על הפרעת אישיות, אז באו כבר איזה משפחה והחליטו שמישהו מבני המשפחה הוא כזה, ולפיכך, אז אני זוכר, קראתי להם בערב פסח אליי, ומיד הודעתי להם שאין פה הפרעת אישיות, ואין פה אפילו הפרעה בכלל, ויש פה אישיות מקסימה, שהם החליטו על איזה משהו קרי קטן. אני לכן בדרך רדיו לא מאבחנים. בגדול הפרעת אישיות גבולית היא כזו שבן אדם שיש לו בעצם דו פרצופי, זאת אומרת, יש לו אישיות, פיצול אישיות. מצד אחד הוא בן אדם הכי מקסים והכי נחמן והכי נדיב שיכול להיות, אבל כשמדובר כמה קורה לו משהו, למשל, הוא מרגיש שהוא מאבד שליטה, או שהוא לא שולט על משהו, יכול להיות הכי רע, הכי ארזר, הכי פוגעני שיכול להיות. ובאיזשהו מקום, השילוב הוא הקטלני, כי בן אדם שהוא רק רע, אין בעיה, אנשים בורחים ממנו. אבל אדם שהוא טוב ומקסים, אנשים נמשכים אליו, ואז הוא יכול, הוא מחבק אותם מצד אחד ותוקע סכין מצד שני. ואצל ילדים זה הכי גרוע, כי הם נוצרים מעמדות. בן אדם מגדל חלק מהילדים, מקטין חלק מהילדים, לפעמים אויב משותף, לפעמים אויב נפרד. אנשים שכל מה עסוקים, לא מתמידים בשום מקום. יש איזה, אולי בשבוע הבא אנחנו נקרא איזה חוקים, יש איזה כמה פרמטרים שאפשר לראות אם אדם הוא הפרעת אישיות או לא. ושוב, לא כל בן אדם שיודע להיות טוב או להיות רע, אלא בן אדם שאתה רואה שהוא עובר מקומות עבודה, אדם שמסתכסך הרבה, אדם שכל הזמן אתה לא יכול לדעת מתי הוא, המצבי רוח שלו משתנים, אתה רואה שהוא מסתכסך עם המון המון אנשים, אתה רואה שהוא מאבד מקומות עבודה, אתה רואה שהוא מאבד קשרים שלו, אתה רואה שהוא מילים קשות ופוגע בצורה בלתי רגילה, המון המון דברים. ומה שצריך זה ללכת פשוט לפסיכולוג, הוא מאבחן בשנייה, הוא בשיחה או בשמיעה של הדברים אפשר לדעת אם הבן אדם הוא הפרעת אישיות או לא.
הפסיכולוג
מאבחן,
לא מטפל, נכון?
הפסיכולוג גם מטפל, בפירוש מטפל. אני חייב להגיד שהפרעת אישיות, למרבה הצער, אין הרבה תרופות אליה. אין הרבה תרופות, כי בן אדם בדרך כלל לא מוכן גם ללכת לטיפול. אם בן אדם מוכן ללכת לטיפול, בדרך כלל זה אומר שאין לו הפרעת אישיות, או הפרעת אישיות היא לא נוראה. אבל אנחנו נדבר על זה בהזדמנות אחרת. אנחנו עם פרסומות ונמשיך.
יכול לתת לי שם של מישהו, אבל מישהו שמטפל בזה?
מאחורי השידור. אנחנו עם פרסומות ונמשיך.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד איתי.
אנחנו עם מאזין, ערב טוב.
ערב טוב, ובך.
כן, שלום לך.
הלו?
כן, אנחנו איתך.
שלום שלום, מר ולדר, ראשית באמת תודה רבה לך. תוכנית נפלאה ונצות נפלאות.
תודה.
ממש יישר כוח מעומק הלב. טוב, מדובר בבן, בן 16.
כן.
שאני אביב החורג למעשה. הוא התייתם מאביב לפני שנתיים. ומאז התחיל להידרדר. התחתנתי עם אמו האלמנה. מאז התחיל להידרדר בצורה מאוד קשה. הגענו למצב כרגע שהוא בשום מסגרת, הוא בבית, הוא נועל את עצמו מאחרי הדלת, עם מכשירים לא קשרים, סרטים וכו' וכו'. ניסינו כל מיני דרכים, מה עושים, לקרב, שמאל דוחה, ימין מקרבת, הבטחות, כל הדיבורים שבעולם, אבל פשוט אנחנו ממש בפני איזשהו דלת סגורה, הבחור לא משתף פעולה, לא מעניין כלום, לא רוצה לסגור.
השאלה היא כזאת, הוא מזיק רק לעצמו, גם לאחרים?
נראה לי שההתנהגות שלו בעיקרון היא כלפינו ככה, כלפי אחרים, הוא ילד מאוד טוב כשלעצמו, יש לו מידות טובות, הוא עוזר בבית, הוא נשמה טובה, נשמה טובה, נשמה יפה.
אז הוא גם בסדר אליכם, כאילו רק הבעיה שהוא מתדרדר.
הוא מתדרדר, הוא קם בשעה 12, הוא לא רוצה להתפלל, אחת, שתיים.
תשמע, בוא אני אגיד לך, כמו שאמרתי מקודם, בקטעים כאלה אני מורה לזוג, לבן זוג הלא ביולוגי, שזה אתה במקרה הזה, לא להתערב, פשוט לא להתערב. פשוט לחשוב שאבא שלו זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אבים של יתומים ואלמנות, ושזה הבעיה שלו, סליחה שאני אומר. זאת אומרת, האמא שלו מותר לה, לך כלום, שום דבר. זה נשמע מאוד חמור מה שאני אומר, אבל הניסיון שלי של באמת הרבה שנים, מלמד שזה פשוט לא עובד. מה שכן יעבוד, אם אתה תהיה שלו, אם אתה תגיד לו, אני מאוד מצטער שאני לא יכול, אפילו תגיד לו, אני מבקש את רשותך כן להגיד לך מה לעשות, אבל כל עוד אני לא אקבל את הרשות הזאת, אז אני לא אשתמש בה, ככה, במילים האלה. ובאמת תהיה רגוע לגמרי, סליחה שאני אומר שיהיה חילוני, שיהיה משהו, זה לא הבעיה שלך. ואני יודע שזה מאוד מהפכני לומר את זה, אבל האמינו לי, זה בא אחרי המון המון חשיבה והמון המון ניסיון בשטח, ודעה ברורה שמעולם, מעולם, לא מקרה אחד קרה שהורה לא ביולוגי, האמת היא שגם כן ביולוגי, שרב עם הילד שלו, אבל שלא ביולוגי זה לא רק זה, זה יוצר אפילו אנטי, ויוצר אפילו שהוא גם לא ילד טוב בדברים אחרים. הוא בבעיה, הבעיה שלו כפולה מוכפלת שאין לו אבא שגם ינער אותו, אבל יש לו אבא בשמיים. וקדוש ברוך הוא, ברגע שדברים, בעיה שלו, הוא פותר אותה. ואולי הוא יחזור לעצמו, והקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח. אתה, במניין הזה?
כן, שומע כל הזמן.
אוקיי, אז באמת אני חושב שכדאי שלא לא תיכנס, לא תעשה כלום עם העניין הזה. רוצה להגיד לך שאני מגיע לי פה כמה הודעות, שתי הודעות של מאזינים שאמרו, בני זוג, אנחנו נמצאים במחשבה על גירושין, והסיפור שסיפרת כאן גרם לנו לחשוב פעם נוספת. ותודה, זה עשה לי המון. אם שני בני זוג ככה כותבים בתוכנית אחת, אני מבין שיש כאלה שלא כותבים, וזה מספיק לי, אמת ישתיים. שהסיפור היה שווה, וגם מה שאמרתי לך כעת, תשתמש בזה, זה מאוד מאוד יעזור, ותרגע, פשוט תרגע, תן לו את כל מה שאתה כועס אליו, תהפוך לאהבה, תגיד לו אני איתך, תגיד לו בפירוש, אין לי את האישור ואת היתר איך אומרים, ללכת איתך ביד קשה, יכול להיות שהייתי עושה את זה, אם היית הילד שלי, אם היית נתן לי רשות לעשות את זה, ככה במינים האלה, אוקיי?
זה אימו למעשה היא גם כן, היא מתייחסת אליו ככה בדורות או קטנות, היא מאוד מצטערת את זה שהוא מתייחס אליה גם כן, היא על אחרי הדלת וזה, היא צריכה להתעלם מזה שאנחנו יודעים שהוא מכשירים שם, היא מאוד צריכה להתעלם, איך היא מאוד צריכה להתייחס להתנהגות הזאת? אני מבין שקשה לו שאימו התחתנה, אני מבין את זה, זה דבר טבעי ונורמלי, אבל איך אימו צריכה, אימו היא קשה לה מאוד, אימו היא רבנית מאוד חשובה וידועה פה, בארץ,
וקשה
לה מאוד, קשה לה מאוד עם כל ההתנהגות הזאת.
אז אני אומר שוב, היה לי מקרה שבאו אליי, ילד שהיה מאוד מאוד חולה, והוא לא התפלל, ולא, ואני אמרתי לאבא, תפנה לקדוש ברוך הוא ותגיד לו, שמה, עשית אותו חולה? תסתדר אתה איתו בנושא של התפילה, לא אני, ככה, במינים האלה. אני אומר שיש דברים שאין מה לעשות איתם, מכיוון ששוב, האמא יכולה לנסות בדרכים, שוב, רק בדרך טובה, כי המקרה הזה, הקדוש ברוך הוא יתערב כאן, אז הקדוש ברוך הוא יתערב לסדר את זה. אני אומר לכם שזה, יכול שזה זה סוג של הורדת אחריות, כן, אני מציע שתורידו אחריות. ככה אני חושב. כאילו, שוב אני אומר, מה זה לא, אתם לא תורידו אחריות לעזוב אותו, אתם תורידו לו אהבה וחום ומילים, תאמינו לי, אתם תראו שינוי. אתם תראו שינוי ברגע שאתם תראו את זה. אני מאמין אני גם מברך אתכם, שרוצה השם תצליחו, אוקיי? אוקיי. בשבוע שעבר נכנסו גנבים לבתינו, שאלות מהאתר. הילדים מחרדות, איך אפשר לשחרר אותם מזה? אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל שחררו את עצמכם, כי גנבים זה מפחיד גם מבוגרים, לא רק ילדים. אז באמת צריך להיכנס הרבה שיספרו על זה, ידברו על זה, אבל להגיד, תראו, לא קרה לנו כלום, ומעולם לא קרה שגנבים הרגו מישהו או שפגעו במישהו, הם לקחו, ברוך השם, שזה נשמר ככה ונגמר ככה, ולמצוא את המקום הטוב של הדברים האלה. אנחנו מסיימים את התוכנית, תודה רבה לשי פופובסקי, תודה רבה לדוד קליגר, תודה רבה לכל המאזינים שאלה שהצליחו לעלות, שלא הצליחו, אנחנו מתנצלים שהיה תקלה באמצע של המערכת, מקווים שהיא לא תחודש, לכן הרבה אנשים לא הצליחו לעלות לשידור. להשתמע בשבוע הבא, כאן חיים ולדר. להשתמע. ושיהיה לכם כל טוב.